משלים על הרימי גס, דיברנו עליו בשיעור הקודם. אני רוצה רק לצטט מדוד שלי, פרופסור חיים סולובייצ'יק, שפעם נתן לי הרצאה ככה על הרימי גס. אז שלום. אז הוא ניסה להמחיש לי את הליגה של הרימי גס, העוצמות שלו. אז הוא אומר לי שחידושי הרמב"ן על הש"ס, ברוב המסכתות בש"ס הוא כותב אותו על בסיס בעלי התוספות. הוא עומד מול בעצם רבינו תם ורי, ומול השאלות שהם שאלו, מול התורות שלהם, זה התשתית של הדיון שהוא ממשיך אותה. מסכת שבועות הוא כותב את החידושים שלו לא מול התוספות אלא מול הרימי גס. בסדר, בואו נעבור לרמב"ם. אפשר? נתחיל, בסדר? בניגוד אולי לחלק גדול ממה שלמדנו פה, הרמב"ם, אני מקווה שהוא קצת מוכר לכם. בואו נתבטא ככה. בכל זאת, אני מקווה שתלמדו עליו משהו חדש. בואו נפתח בכמה קווים כלליים להבנת דמותו של הרמב"ם ושיבוצו במערכת שאנחנו לומדים אותה. אנחנו רובנו לומדים רמב"ם שאנחנו ניגשים אליו ישירות, ופחות רגילים אולי לשבץ אותו בתוך מרחב שהרמב״ם צומח מתוכו. ובאופן מובהק הרמב״ם הוא חכם שהתשתיות של העולם שלו הן באות מתוך העולם הספרדי האנדלוסי שהוא חלק ממנו. גם תחומי הכתיבה שהוא כותב, גם הדמות הרבגונית שלו, הם תחומי כתיבה ותחומי עניין אופייניים לחכמי אותו זמן ואותו מקום. ואף על פי כן, בכל אחד מהתחומים האלה שהרמב״ם יצר, אפשר לומר שהוא יצר מהפכה של ממש. הוא כותב אחרת מקודמיו, ובעיקר תשומת הלב הגדולה שנקדיש לרמב״ם, כי הרמב״ם עד היום מהווה חיבור מרכזי בלמדנות העכשווית. וכן הכירות עם הרמב״ם היא יכולה, אני מקווה שתוריד גם להעמיק את הלימוד שלנו אותו. בסדר, בואו נתחיל במסגרת הכרונולוגית של קורות חייו של הרמב״ם. הרמב״ם, אני בקובץ שם שנקרא עם רבי פנחס הדיין, והעמוד הראשון שלו זה לוח תאריכים לחיי הרמב״ם. בתיקייה של בתוך הרשת כתוב תוכניות ושיעורים, יש תיקייה של מבוא לספרות גאונים. בסדר? אתם מוזמנים לפתוח שם. בגדול הרמב"ם הוא חכם של המאה ה-12. לפי מה שאתם רואים פה בלוח הזה, הוא מקובל לחשוב שהוא נולד ב-1135. גם למטה בהערה אחת תראו שיש סבורים, בראשם הרב קפח, שהרמב״ם נולד ב-1138. בשנת תשמ"ה, כשערכו איזה כנס גדול לציון של 850 שנה לולדת הרמב״ם, הרב קפח סירב להופיע בכנס, כי הוא אומר שהוא בתאריך הלא נכון. הרב קפח משוכנע שזה 1138, אין בזה הרבה נפקמינה. הרמב״ם את שנות ילדותו מעביר בספרד, בקורדובה, ועל אנדלוס, אלא שהוא נודד ממנה בגיל צעיר בעקבות שמד אל-מוחדין. אל-מוחדין זה קאט מוסלמית שקרא לאסלם את כל תושבי הממלכה, בניגוד למדיניות שהייתה בקרב השליטים המוסלמים לאפשר לעם אל-כיתב, דהיינו לעמי הספר, להתקיים כבני חסות, כזמה. אל-מוחדין ביטלו את מעמד הזמה ודרשו מכל יושבי הממלכה להכריז על אמונתם במוחמד. יש לא מעט יהודים שמתאסלמים. חלק מהאגרות של הרמב״ם אתם ודאי מכירים, את מאמר קידוש השם, הוא מאמר שעוסק במעמד ההלכתי של אותם יהודים שהמירו את דתם, או יתר דיוק הכריזו את ההכרזה שמאמינים במוחמד על רקע אותו שמעד. הרמב״ם עצמו ומשפחתו נודדים מדרום ספרד לצפון אפריקה, עוברים לפז, בפז עצמה השמד המאוחר יותר מגיע גם לשם, וסופו של דבר משפחת הרמב״ם עוזבת את המגרב בצפון אפריקה ומגיע לארץ ישראל ב-1165 כשהרמב״ם בנו 20 או 17, בוא נגיד שהוא בן 20. במילים אחרות, שנות ילדותו של הרמב״ם עוברות עליו בתנאים של שמד, בתנאים איומים. אתה לא מספיק מבין איך הוא הצליח או איך הוא היה יכול לעצב אישיות כל כך מלומדת, רבת פנים ותחת תנאים שכאלו. רמתו של דבר זו המציאות. רמב״ם מגיע לארץ ישראל ב-1165, כידוע הוא נמצא בארץ כמה חודשים, התנאים פה קשים מדי, וסופו של דבר רמב״ם מגיע לקהיר.
ידעים עם כל המשפחה שלו?
אני חושב, כן. הוא מגיע לקהיר, כשבקהיר יש לו כמה שנים טובות, שיש לו מעין הסכם יששכר וזבולון עם אח שלו, רבי דוד, שפרנס את המשפחה. הרמב״ם היה פנוי לחלוטין באותם שנים לעיסוק ביצירה, אלו השנים שבהם הוא כותב משנה תורה, אבל אח שלו תובע באוקיינוס ההודי, במהלך אחד ממסעות המסחר שלו. הרמב״ם מתאר את ממש התמודדות הצבים שהייתה לו. ובעקבות פטירתו של אחיו, הרמב״ם נדרש לצאת גם לפרנס את המשפחה, וכידוע הוא היה רופא, מעמדו כרופא מתפרסם, הוא הופך להיות רופאו האישי של הסולטן. אני מניח שכבר יצא לכם פעם לפגוש את האיגרת, להיות בשמואל אבן תיבון, שכתב לרמב״ם שהוא רוצה לבוא מפרובנס לבקר אותו, ורמב״ם כותב לו אין טעם שתבוא, כי הוא תיאר את סדר השבועי שלו, איך כל השבוע הוא עסוק ברפואה, בשבת הוא מלמד תורה מהבוקר עד הערב, ואין לי דקה פנימה בשביל לדבר עם אורחים. אז זה הרמב״ם של השנים המאוחרות לחייו, כשהרמב״ם נפטר ב-1204. אז בגדול זו המסגרת הכרונולוגית של החיים של הרמב״ם. מה שאני רוצה לעקוב יחד איתכם, להתחיל, זה באמצעות כתיבה אוטוביוגרפית של הרמב״ם עצמו, זה לעקוב אחרי החיבורים הצעירים של הרמב״ם ואחרי תחומי היצירה שלו, ונסות לעמוד על החזון של הרמב״ם, על מה שהניע אותו, וגם הייתי אומר על השלבים שבהם הוא, האופן שבו הוא מוציא לפועל את החזון שלו. כן, רמב״ם, יש לכם את זה בקובץ ה-Word שנקרא רמב״ם. יש לכם את זה? הרמב״ם נתן לעצמנו הצצה דרך הכתבים שלו בהתפתחות הרוחנית שלו, הייתי אומר, ובעיקר הוא מתאר שם את החיבורים שלו השונים. בהקדמה לפירוש המשנה, הרמב״ם מתאר שם, אתם יכולים לראות, זה מישהו ראה בעיקר ה-12, אחרי שהוא מתאר שם את המצב של ספרות הגאונים ותריף, הרמב״ם מתאר את עצמו: ואספתי כל מה שנזדמן לידי מהגאות אבי זצ"ל וזולתו בשם רבנו יוסף הלוי זצ"ל. ופה משפט שציטטתי כבר: וחי השם כי הבנת אותו האיש בתלמוד מפליאה כל מי שמתבונן בדבריו ועומק עיונו, עד שאפשר לי לומר עליו לפניו לא היה מלך כמור בשיטתו. גם אספתי כל ההלכות שמצאתי לו בפירושו בעצמו, וגם מה שנראה לי אני מן הפירושים כפי חולשת יכולתי, ומה שהשגתי מן הלימודים וחיברתי פירושים על שלושה סדרים מועד נשים נזיקין, חוץ מארבע מסכתות שאני משתדל אתה לכתוב בהם משהו וטרם מצאתי פנאי לכך, גם פירשתי את חולין לגודל הצורך לה, וזהו עסקי שעסקתי בו עם לימוד כל מה שאתה מלא. אנחנו רוצים לעקוב אחרי החיבורים הצעירים של הרמב״ם. אנחנו רואים שהרמב״ם הצעיר ראשית עסוק באיסוף מסורות הלכה אנדלוסיות. ומה הוא מתאר? אני חוזר לדברים. הוא מתאר: אספתי מה שנזדמן לידי מהגאות אבי זצ"ל וזולתו בשם רבנו יוסף הלוי זצ"ל, מסורות הלכתיות אוראליות שנמצאות בתוך העולם האנדלוסי. שנית הוא מציין: אספתי כל ההלכות שמצאתי לו בפירוש. או בזה צריך לכלול שהרמב"ם מוסף הלכות מתוך פירוש הרמיגש. הפירוש עצמו הרי מכיל בתוכו פסקי הלכה, הרמב"ם אוסף מתוך הפירוש את ההלכות. אפשר לראות פה שני דברים מרכזיים שהרמב"ם הצעיר עוסק בהם. קודם כל האופק שנקרא הלכה, מעניין אותו ההישג ההלכתי, זה המגמה העיקרית. והדבר השני, הרמב"ם פה עסוק בפעולה של איסוף. הוא מנסה ללכת למקורות שקודמים לו ולאסוף מתוכם את ההלכות. הוא ממשיך ואומר, וחיברתי פירושים על שלושה סדרים, בועד נשים וזיקים. חיבור שני זה פירוש ג' סדרים, שמבחינת סדר היום הברור שרואים פה לרמב״ם, סדר היום שלו, הסדר היום הספרדי הקלאסי המקובל עד ימיו. אין פה רמז למהפכה אולי הכי גדולה של משנה תורה, שתהיה מעבר מג' סדרים לשישה סדרים. אין פה רמז, זה הולך יחד עם הלכה, האיסוף של ההלכות הולך יחד עם סדר יום של הלוכה למעשה. אני רוצה להוסיף את הביטוי הזה, הלוכה למעשה, ולכן הוא אוסף מג' סדרים שהם אלה של למעשה, ומסכת חולין שגם היא למעשה. תדעו לכם שאותם מסורות שעסקו בלימוד למעשה, הם בדרך כלל הוסיפו חוץ מחולין גם עוד שתי מסכתות. חוץ שיש ארבע שהוא לא פירש עדיין, אנחנו לא יודעים מי הם הארבע ולמה הוא לא פירש אותה. בגדול המסורת הייתה להוסיף לשלושת הסדרים, להוסיף את חולין, ברכות ונידה. זו הייתה המסורת. אמר פה מציין רק את חולין, אבל אפשר לראות פה חכם צעיר שסדר יומו אנדלוסי. אני רוצה קצת את הדברים להעביר. קצת שעסקנו ברך הזכרתי את זה. הריף כותב על מה שלמעשה, אין ריף לקודשים. הרי מיגש, מה שידוע ממנו, הוא כותב רק על מה שלמעשה. יש איגרת מדהימה, סיפרתי לכם עליה, שהרי מיגש מבקש מהחבר שלו רב יהודה הלוי, שהוא רצה שינסח לו איזה מכתב יפה, אז הוא ביקש ממנו שינסח עבורו מכתב לחכמי פרובנס שיועילו בטובם לשלוח לו פירושים לסדר קודשים, כי אין מסורת פרשנית לקודשים בספרד. וזה הרמב"ם הצעיר, הוא באופן מובהק מייצג את העולם הספרדי. אין פה רמז למה שאנחנו נגלה בעתיד, שאולי הרמז הזה נקבל מהחיבור השלישי. מה החיבור השלישי שעולה בבירור בתוך ההקדמה לפירוש המשנה? נגיד? פירוש המשנה. פירוש המשנה בעצמו הוא גם חיבור צעיר של הרמב"ם. אלו החיבורים שעולים מתוך ההקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה. הוא כותב פירוש למשנה, בעצם המעבר למשנה, יש מעבר ממה? מגימל? לבב סדרים. יש שישה סדרי משנה. כבר בעצם פירוש המשנה אפשר לראות איזשהו מהפך מסוים שמתרחש בגדול. אבל זה החיבורים הצעירים שמתוארים בהקדמה לפירוש המשנה.
הפירוש של גימל סדרים זה מה שמדי פעם מוזכר בראשונים? הלכות של
הרמב״ם? כן, האם הגיע לי, לא, הראשונים מאוד ממעטים להזכיר. אני יכול להגיד לך, אני חושב שאתה שואל משהו קצת שונה. יש לנו מהרמב״ם פירוש למסכת ראש השנה, שיש מפקפקים אם אכן הוא מקורי, אם אכן הוא של הרמב״ם. יש לנו כמה ציטטות של פירושי רמב״ם אצל ראשונים, וזה בעיקר נמצא אצל ראשונים שהם חיים במצרים באזור בית הרמב״ם. אחד מהם הוא מחותן של הרמב״ם, רבי רבינו פרחי. אני ראית פעם את הפירוש של מסכת שבת שהוציאו אותו לאור, יש שם ציטוטים של כמה פירושים של הרמב״ם. יש ספר פירוש על הרמב״ם מארץ מצרים, פירוש קדמון מארץ מצרים שנתפס ברמב״ם פרנקל בספר זמנים, שם יש גם מפירושי הרמב״ם. אני עוד ושאלת, אני אגדיר את התופעה. החיבור הזה, פירוש הרמב״ם לג' סדרים, הוא פירוש שלא זכה לתפוצה מחוץ לאזור מגוריו של הרמב״ם. או בלשון אחרת, הוא עומד לנגד עיני אנשים שנמצאים באזור, בבית שלו, בבית מדרש שלו, אבל הספרים לא מופצים. כמו שאוסף ההלכות שהוא אסף, מעולם לא ראה אדם את הדבר הזה. בואו נראה עוד כמה חיבורים של הרמב״ם, וגם נראה שמה שעמיחי אמר פה מתקיים גם לגביהם. בהמשך הקובץ, הבאתי לכם פה קטע מפירוש המשנה לרמב״ם מסכת תמיד, פרק ה' משנה א', שם הרמב״ם מזכיר חיבור נוסף שהוא כתב אותו בצעירותו, ששמו הלכות הירושלמי. קראת המשנה הראשונה בתמיד פרק ה', משנה שמתארת את קריאת שמה במקדש. אז הרמב"ם פה מפנה לגמרא במסכת ברכות שמציינת שהתיאור שיש במקדש שקראו בנוסף לשלושת פרשיות שמה גם את עשרת הדיברות, שגם בגבולין רצו לעשות כן, אבל ביטלו מפני תרומת האמינים. בבבלי לא מפורש מי הם אותם מינים ומהי התרומת שלהם. בירושלמי המקביל לבבלי מופיע ההסבר של מהי אותה תרומת המינים. הירושלמי אומר, זה שורה 49, נתינת המינים שלא היו אומרים אלו לבנה נתנו לו למשה בסיני. יש פה רמיזה לאיזושהי קאט שאמרה עשרת הדיברות אמרו בהתגלות הפומבית לעם ישראל, זה אני מאמין, אבל נבואת משה, כל מה שנאמר למשה רבנו שהוא טוען שהוא אמר, זה אני לא מאמין. ולכן כדי שלא יהיה איזה אבשי הבדלה בין עשרת הדיברות לבין שאר התורה כולה, אמרו אנחנו לא מייחדים את עשרת הדיברות, לא קוראים אותו. יש תשובה מאוד מפורסמת של הרמב״ם שאין לעמוד בזמן עשרת הדיברות כשקוראים אותה בית הכנסת, מפני אותה סיבה. אני מניח שכולכם עמדתם עשרת הדיברות, נכון? בגדול אני אגיד לך הצעה קצת אחרת, המינים האלה היום נעלמו, בסדר? אז אפשר להחזיר התורה ליושנה ולעמוד, כי בינינו הרצון לעמוד הוא בא ממקום במקום נכון. בוא נשאל אחרת, למה הקדוש ברוך הוא בחר בהתגלות הפומבית לומר את הדברים האלה? כי הם באמת דברים מרכזיים, הם חוקה, הם ענייני יסוד. אבל כשיש מינים בעולם אנחנו צריכים לבטל משהו נכון, אבל כשהמינים לא קיימים, שאף אחד לא יודע מי הם היו בכלל, אז אפשר לחזור. בכל אופן, הרמב״ם, היות והירושלמי מבאר יותר מאשר הבבלי, אז לכן הרמב״ם פה מעדיף לצטט את הירושלמי, ואז תראו מה הוא כותב. כבר קבענו לשון זה בלכות הירושלמי שחיברנו. הוא מפנה פה לחיבור נוסף, בלכות הירושלמי, שטיב, האמת היא, הוא עוד מצוטט לפירוש המשנה. כן, אז הוא עוד צריך לבוא לפני פירוש המשנה. בלכות הירושלמי, שטיב החיבור הזה, הרמב״ם מסביר בתשובה שלו, שפה הוא מגלה לנו על עוד חיבור שהוא כתב אותו בצעירותו. כן, שוט הרמב״ם, סימן ראש נון א', זה עיסוק בנוסח ובפסק בנושא ממסכת כתובות. ושם הרמב״ם מציין כך, אולם לא ידעתי אם אמר זה רבי יצחק זל או לא. והיה שם התקפה עליו שהוא פסק שלא קריף. וזה כותב הרמב״ם כך, וזה שאנחנו חלקנו עליו בקצת מקומות כמו למד מקום או יותר, מה שתפס עליו תלמידו רבי יוסף הלוי זל בשבועות ובבטרה, וקצתם אנחנו יערנו עליהם, ומיצאתי קצתם נכשל בהם רבנו חננאל זל כמותו, וכבר עשינו קונדרסים באותם המקומות. אמנם עדיין לא יצאו לתכלית הפעולה, כמו שלא הרחיב הזמן לבאר מה שעשינו מפירוש הלכות קשות שבכל התלמוד, לא לבאר הלכות אשר עשינו אותם מהירושלמי על דרך מה שעשה הרב, אלו הלכות מהבבלי לא מצינו פנאי לבארם. וכאן הרמב״ם גם מסביר מה זה הלכות הירושלמי. הוא מסביר מה זה? זה מעין ריף לירושלמי. כן, לשון הרמב״ם היא, אני מקריא עוד פעם, ולא לבאר ההלכות אשר עשינו אותם הירושלמי על דרך מה שעשה הרב אלו הלכות מהבבלי. רמב״ם בהלכות הירושלמי הוא מסיק הלכות מתוך התלמוד הירושלמי בדומה להלכות הריף. הוא מציין כאן שהוא לא השלים את החיבור. לעומת זאת בפירוש המשנה בתמיד מה הוא מציין? כבר קבענו לשון זה בהלכות הירושלמי. אז מבזק קצר על הלכות הירושלמי, לצערי שכחתי להביא את הספר היום, אבל אם גילוי הגניזה הקהירית, נתגלו בגניזה כמה דפים של ירושלמי שכבר גינזבורג שפרסם את שרידי הירושלמי ב-1909, לפני יותר מ-100 שנה, אמר על כך שהדפים האלה הם דפים מיוחדים שהוא לא לגמרי הבין אותם. אני לא היה בהם נוסח רגיל של ירושלמי, ולכן בשריד הירושלמי הוא פרסם אותם בסוף כאיזה ירושלמי לא ברור. וככה במשך כ-30 שנה, כמעט 30 שנה, היה איזה מבוכה בעולם המחקר, גם אפשטיין לא אמר שהוא לא מבין מה הדפים האלה, עד שבסוף שנות ה-40 הוגשה אולי לומן, שעשה עבודה יחד עם אחד מהמומחים הגדולים לפליוגרפיה, לחקר של כתבי יד, של בספרייה של בית מדרש רבנים בניו יורק, זיהו את זה, את הדפים ההם, ככתב ידו של הרמב״ם עצמו. זה כתוב בעצם כתב יד קודשו, יש לי פה איזה צילום לעמוד אחד, אני חושב. זה עמוד אחד מתוך החיבור. הם זיהו שזה פשוט כתוב בעצם כתב ידו של הרמב״ם בקצרה. לרמב״ם יש פונטים שרק הוא ובני ביתו משתמשים בהם. כלומר, אם מישהו חוקר של כתבי יד, יביאו לו עמוד, יכול להגיד אם זה רמב״ם או לא. ורבשל ליברמן פרסם את החל ספר, המהדורה הראשונה הייתה מפלצתית בגודל, זה משהו דק ככה, והוא כזה גודל, משהו שקשה לתאר אותו. מהדורה השנייה הם צמצמו אותו קצת, היום הוא פה נכנס לתוך המדף. והטענה שלהם שם בחיבור הזה, הם טוענים שזה חיבור הלכות הירושלמי, שהוא הגיע לידינו בעצם כתב יד קודשו של הרמב״ם. יש שם גם מספח שאיך מזהים כתב יד של הרמב״ם, וכמה עמודי מחקר של רבשל ליברמן על פירוש המשנה ועל המהדורות ולוחות הירושלמי. יש עוררין על הזיהוי, הרב בנדיקט הוא העורר היחיד שאני יודע על הזיהוי, אבל הזיהוי מקובל, וזהו חיבור הלכות הירושלמי שהוא מעין ריף לירושלמי, הגיע לידינו רק על ברכות ואז פרק שלישי בכתובות. והשאלה הגדולה היא פה כפולה, א', התופעה של עמיחי. חוץ מהדפים אלה בגניזה וזה שהרמב״ם מספר לנו שהוא כתב את זה, החיבור הזה לא חיבור מוכר. שאלית, לא מאוד ברור ההיקף המקורי של החיבור, והאם הוא בכלל הושלם, שהרמב״ם כותב בתשובה לא השלמתי. האם הוא כתב את זה יותר גדול ורק חלק הגיע, גם ככה מה שהגיע זה נס, כן? זה מאוד לא ברור. יש יהודי שכתב עבודת מאסטר על ההלכות הירושלמית, לפענח את הסוד שלו. זה מה אנחנו יודעים, שאין דרך לפענח את הסוד. בסדר? כלומר, הוא שואל את השאלות בעיקר. היהודי הזה שמו אביאל הכהן, כותב הרבה בעלוני שבת למיניהם וכולי, אתם יכולים לקרוא אותו. בגדול, אבל זה חיבור נוסף להלכות הירושלמית. אורי, רוצה לשאול?
יש לי שאלה, יש מישהו שעשה עבודה עם זה מול המשנה תורה.
אפשר ליברמן שם, הוא פרסם אותו עם פירוש, עם הערות. כן, בפירוש.
רואים שיש כאילו,
נו,
מילות?
שמה?
רואים שיש כאילו במשנה תורה הדים לחיבור הזה? זאת אומרת כאילו שעל פסיקות של הירושלמי שמופיעות, שככה הוא פסק הירושלמי שמופיעות במשנה תורה?
כן, כן. תרצו לדבר על המקום של הירושלמי אצל הרמב״ם, בסדר? אבל בגדול, זה חיבור יוצא דופן, אין שום ספק. לעשות ריף לירושלמי, צריך להסביר לכם למה הרמב״ם עושה את זה. ואיך זה משתבץ, השאלה שיותר מעניינת אותי, במארג הגדול של כל החיבורים האלה, כלומר, האם יש פה, פשוט הוא כותב את זה, את זה, את זה, או שיש פה איזושהי תוכנית, יש פה איזה משהו שמלכד את האג'נדה שלו, יש לו אג'נדה, יש לו סדר יום, וחות הירושלמי הוא חלק ממנו. אבל אין ספק שאורי רומז פה לשאלה שמסתום שמעתם עליה, אז דבר עליה פה, ומידת השימוש של ראשונים מצד אחד בירושלמי, והדעה הרווחת שהרמה משתמש בו באופן שונה משאר הראשונים, באופן מיוחד, באופן יוצא דופן. ברור שחכם שמחליט באופן שיטתי ללקט הלכות מהירושלמי מעין ריף, זה חכם שהירושלמי הוא משמש לו כאחד מהמקורות שלו. זה עדיין לא אומר דבר על השאלה של מה מידת הדומיננטיות של הבבלי או לא, והאם הירושלמי אצלו קיבל מעמד יותר נכבד. דבר אחד ברור, הירושלמי אצלו זה לא אקראי, זה לא שמעתי איזה ציטוט, זה משהו שאתה לומד אותו באופן שיטתי, הוא מה שנקרא בשן המבחנים של הרבנות, זה בחומר. זה ברור שזה ככה. כן, חיבור נוסף...
יש מישהו שלמד משניות?
סליחה?
עוד מישהו
מבית המדרש הראשי
שהתעסק במשניות?
של הרמב״ם?
כן.
נדבר מיד על המסורת של פרשנות המשנה, בסדר? בגדול אני יכול להגיד שפירושי משנה, יש לנו פירוש מרב נתן, אב הישיבה בארץ ישראל במאה ה-11. אז יש חכם מאזור המזרח שכותב פירוש על המשניות לפניו. יש דבר כזה. או בלשון אחרת הרומז, שהרמב״ם פה היה לו מי לנוק את המסורת שלו. זה נכון. בואו רק נשכים את התמונה של החיבורים הצעירים של הרמב״ם. מה החיבור האחרון שצוין פה בתשובה? שהוא כותב קונטרס השגות על הריף. כמה השגות הוא מציין? בערך 30. לאמיתו של דבר, מי שלומד משנה תורה משווה לריף יגלה שהמספר יותר גדול. שתדע, המספר יותר גדול. ובגדול, אלו החיבורים הצעירים של הרמב״ם שצריך לשנות פה את הסדר. כל החיבורים האלה מתרימים את את פירוש המשנה קודם, באופן ברור. על אלו הוא סיפר בהקדמה לפירוש המשנה, הלכות הירושלמי הוא סיפר בפירוש המשנה, והלקוטסים האלה הם נראים כמשתלבים היטב במה? יחד עם זה, זה נראה שזה משתלב. העבודה של הרמב"ם מול מי? מול חכמי אנדלוסיה ותורתם. כן? ובעקבות כל אלו נכון להגיד שמה יש לנו? את פירוש המשנה שכבר משתמש או בנוי על החיבורים הצעירים האלו של הרמב״ם. ומפירוש המשנה לאיפה אנחנו עוברים? זה כבר דברים ידועים. זה כבר דברים ידועים, סליחה? פירוש המשנה, אז תחזור לטבלה של בית לכם פה מהרב סבירסקי, כן? תוכלו לראות את הפירוש המשנה הוא חיבור שהוא, מה הוא כותב אותו? שהוא צעיר מאוד בשנות ה-20 לחייו. אופה, זה הכל חוזר לאף כפה, נכון? אתם כבר יודעים את הדבר הזה. אבל בגדול, בואו נלך עם התיאור חמובה ל-1935, הוא משלים את פירוש המשנה ב-1168, כשהוא בן 30. מתחיל אותו ב-1158, דיינו, פירוש המשנה הוא חיבור ששייך בשנות ה-20 לחייו של הרמב"ם. פידת הרב כפה הוא אפילו יותר צעיר מזה, ב-27. והשלב הבא בחייו הוא, הוא כותב את ספר המצוות ואת משנה תורה, ומאוחר יותר כמובן הוא כותב את בית המורה, שבצד החיבורים האלה לאורך כל ימי חייו הרמב"ם כותב איגרות ותשובות. כן, התשובות הן הלכתיות, איגרות זה הייתי אומר יותר משאלות ציבוריות שעומדות על הפרק. צריך גם לזכור, אני קודם תיארתי שהוא רופא, הרמב"ם הוא גם באיזשהו שלב מקבל מינוי רשמי מהסולטן, הוא ראיס אל ירוד, הוא ראש היהודים, והוא מבחינת המלך הוא נציג היהודים כלפיו, והוא תפס תפקיד של הנהגה. הרמב"ם גם היה עם רגישות מאוד גדולה לעם ישראל והצרכים שלו, והוא לקח על עצמו לענות למבוכות רוחניות של הדור. הוא עסק בנושא השמדות, הוא עסק בנושא אמונות ודעות הנכונות, היה לו חשוב מאוד לחנך את ההמונים, ביטוי שהיום לא אוהבים להגיד אותו, אבל לרמב"ם בפירוש לנגד עיניו ראה צורך בחינוך ההמונים. ואותנו במסגרת הזאת, זה מבוא לספרו, זה לא מבוא לרמב"ם, אבל מעניין בעיקר הכתיבה ההלכתית שלו. לכן לא כל כך נעסוק בעניין המורה, בענייני האגרות והנהגה, זה לא קורס ברמב"ם, זה קורס במסגרת ספרות ראשונים. ולכן הדגש יהיה על הספרות, אבל ברור שאי אפשר בלי לראות את המכלול של האיש. כן. עכשיו אנחנו הולכים לכל החיבורים האלה של הרמב״ם. אנחנו מתבוננים בהם, אנחנו רואים פה כמה תופעות. ראשית, מה שציינתי קודם, לא מעט מהחיבורים האלה הם באופן בסיסי, הם תבניות כתיבה שקיימות באזור התרבות הזה כבר לפניו. אם נלך למשנה תורה, הכתיבה ההלכתית המונוגרפית שאנחנו פגשנו את התשתית או את התבנית יוצק רס"ג וממשיכים בו הגאונים המאוחרים. כתיבה בענייני אמונות ודעות, מי קבע את הכיוון הזה? גם רס"ג בספרו הנבחר באמונות ודעות. לכתוב ספרי מצוות, זה סוגה ספרותית שכותבים אותה גאונים. אולם לרמב"ם תהיה ביקורת נוקבת על שיטת העבודה שלהם בהקדמה שלו לספר המצוות, לדבר על זה קצת. אבל בגדול הרעיון לכתוב ספר מצוות זה לא חידוש גדול של הרמב״ם. לכתוב בפירוש ג' סדרים ברח קבעת הכיוון, זה דבר מקובל, כן? לאסוף הלכות זה אג'נדה ספרדית קלאסית, מי גם עיקר עניינו הלכות? עריף. בגדול נראה במבט ראשון שאין פה אג'נדה חדשה כל כך, ועם זאת יש פה בכל אחד מהם מהפכה. כל אחד מהספרים האלה לא דומה לקודמיו. ספר המצוות שלו לא נראה כמו ספרי המצוות של הגאונים, משנה תורה לא נראה כמו מונוגרפיה. זה מתחיל בענייני צורה, השפה של המונוגרפית היא מונוגרפיות הגאוניות הן בערבית יהודית, הרמב"ם כותב עברית, היקף הרמב"ם כותב על כל שישה סדרים, הגאונים כותבים נושא נושא, מקורות, הרמב"ם לא מביא את המקורות שלו, עוד שהגאונים הביאו, אנחנו צריכים לעבוד קצת על הסוד שעומד מאחורי השינויים האלה ומשמעותם. אני חוזר גם לתחום הזה של, של, של איסוף ההלכות והפרשנות. אלו דברים שקיימים לפניו, כל אחד יהיה שונה, ואף על פי כן המפתח או הסוד מתגלה כשאנחנו הולכים לחיבור אחד שאולי יסביר את הכל. זה, סליחה, זה פירוש המשנה.
איפה?
זה החיבור הכי יוצא דופן בכל המסגרת. הוא אולי שופך אור על כל מה שהיה לפניו, על כל מה שיהיה לאחריו, ודרכו אולי מתגלה הסוד של הרמב״ם. זה בעצם המעבר הזה מגימל סדרים לבב סדרים, שבעצם משמעותו שהרמב״ם לא ראה לנגד עיניו רק עוד חיבור הלכה, עוד, הוא ראה לנגד עיניו משהו הרבה יותר דרמטי, הרבה יותר משמעותי, והוא בא להיענות לו. והרוב החיבורים האלה הם שלבים בדרך לקראת גולת הכותרת, שהיא פסגת היצירה ההלכתית של הרמב״ם, שהוא הספר הזה. משנה תורה זו גולת הכותרת, שאילו אפשר להגיד באיזושהי צורה עם סוג של שלב אלה. כדי להבין את, את הדברים אנחנו צריכים דברים שבחלקם כבר ראינו פה, אבל הגיע הזמן לראות בצורה מסודרת ושלמה. צריך להבין את, את ההיסטוריוסופיה של הרמב״ם, את מסירת תורה שבעל פה, את האופן שבו הוא מבין את יחסי משנה ותלמוד, וממילא על רקע זה אפשר גם להבין את סגנון הכתיבה שלו ואת, ואת היצירות שלו. זה מתחיל ממהפך גדול מאוד שהרמב״ם עורך, והוא מתאר אותו בצורה נפלאה באיגרת רבי פנחס הדיין, שיש, היא נמצאת בקובץ עם העמוד הסרוק הזה. בסדר? יש שם כמה עמודים באיגרת, אני מבקש שתעברו לשם. שם הרמב״ם כמענה להתקפה שהוא קיבל על משנה תורה מהדיין של אלכסנדריה, רבי פנחס, הרמב״ם שם נותן דין וחשבון על המגמות שהנחו אותו בכתיבת משנה תורה, איך הוא תופס בכלל התורה שבעל פה. ההתקפה נגעה, אתם יכולים לראות, יש לכם עמוד בעמוד תחלה מלכת, תפתחו את זה, זה צריך קצת להפוך את הדפים. זה יש לכם? אני התחלתי לצלם לכם מתף למחת, אבל הגרת מתחילה שני עמודים לפני כן. ומתף למחת מופיע התשובות של הרמב״ם להתקפות על משנה תורה, שהראשונה שבהם נוגעת להשמטת השמות. השאלה, האם הרמב״ם רצה שיפסיקו ללמוד גמרא? ברשותכם אני מדלג כרגע על כל זה, למרות שהדברים ממש נפלאים, ואני מבקש לקרוא יחד מעמוד תף, רק שנייה, כן, תף מם, תלכו לעמוד תף מם, ופה נמצא קטע מרכזי להבנת הרמב״ם. הרמב״ם כותב כך: ודע שכבר אמרתי בתחילת חיבורי שהעניין שתפסתי בו שיהיה דרך המשנה ובלשון המשנה, אבל אתם לא שמתם לבבכם לדבריי ולא ידעתם ההפרש שיש בין דרך המשנה ודרך התלמוד, ומפני שאין עניין זה ידוע אצלכם, כתבת לי בכתב שני נוסח זה ככה, וגם כשאני מעיין בחיבור של רבינו מוצא אני בהם פעמים רבות דברים הנסתרים מעיניים, מפני שהם בלא ראיות ואין דעתי צולה להבינם, אלו נוסח הדברים. וזה כותב לו הרמב״ם: ואתה אפרש, דע אלופי ומיודעי, שכל מי שכתב ספר, בין בדברי תורה, בין בדברי שאר החוכמות, בין מן הגויים הקדמונים בעלי החוכמות, בין מן הרופאים. קודם כל הרמב״ם פה אומר לנו דבר גדול מאוד שכדאי לנו להקשיב לו היטב, לגבי היחס בין דרכי ההסתגננות של המדע של זמננו לבין דרכי הבאה בתחום התורני. כן, מה הרמב״ם פה בעצם אומר? שאתה עוסק בתורה, אתה צריך לנתח אותו באמצעות כלי הידע, הניתוח, הסגנון של קיימים בו תחומי הידע בעולם. וכן הרמב״ם אומר, כל מי שכתב ספר, בין בדברי תורה, בין בדברי שאר החוכמות, בין אם זה הגויים הקדמונים בעלי החוכמות, הכוונה לפילוסופים, או ברפואה, אחד משני דרכים הוא אוחז, או דרך חיבור או דרך פירוש. יש שתי דרכים להגיש ידע, חיבור ופירוש. ודרך החיבור, להזכיר הדברים הנכונים בלבד, ולא קושייה ולא פירוק ולא שום ראיה בעולם, שזה אפשר להגיד בלשון צהל, זה פקלים. אתה נותן הוראות ברורות, אתה לא צריך לשתף את הקורא בכל הוויכוחים שהיו מאחורי הכללים עד שניסחו את הכללים. אתה מקבל כללים, אומרים לך מה לעשות. והרמב"ם פה, אני מדלג רגע, ואומר, ודרך הפירוש לעומת זאת, דילגתי חצי שורה, להזכיר הדברים הנכונים ודברים אחרים סותרים אותם, והקושיות על כל דבר, והפירוק והראיה, שזה הדבר אמת וזה שקר, או שזה ראוי וזה אינו ראוי. דרך אחרת, היא לא רק להגיד את המסקנות, אלא לשתף את הקורא במסע ומתן, בשקלה וטריה, לספר לך שיש גם דעות אחרות, להביא לך קושיות על הדברים. הוא אומר לו שתי דרכים בהגשת ידע. אני יכול לתת לך חוברת שאומרת לך מה לעשות. אתם רוצים טור בית יוסף מול שולחן ארוך, אני יכול לכתוב לך לבית יוסף שיקח אותך מהגמרה דרך כל שיטות הראשונים, ואני יכול לכתוב שולחן ארוך שמה יגיד לך מה לעשות. זה שתי שיטות בהגשת ידע, יש יתרון וחיסרון לכל אחד. היתרון, הייתי אומר, של דרך החיבור, שאתה מבין מה רוצים ממך, שאתה יודע מה לעשות. מה החיסרון? שהוא קצה של קרחון. החיסרון הוא שאולי זו לא הדרך היחידה, אולי יש דעות אחרות, אתה לא מודע למורכבות של הדברים, לבעייתיות של הדברים. כן, דרך הפירוש יש לו המון יתרונות, אתה מודע לעומק של הדברים, להיקף, לדעות, לקושיות. מצד שני, אתה לפעמים לא יודע מה רוצים ממך. כן, רוצים ישיבת קו ולישיבת מרחב, אפשר להגיד, האם כל בחור בישיבה פה מבין מה רוצים ממנו? את האמת. האם היה ברור פה לכל בחורי הישיבה ששורים פה כולם את כל השולחן ערוך? את מה? חשבנו שכן, אבל לא. מצוין, מה שננסה להגיד הוא, דרך הפירוש יש יתרונות, אבל הוא לא, בסופו של דבר, לא מאוד ברור מה הוא מנסה להגיד. דרך החיבור הוא מאוד, ועכשיו מה הרמב"ם בעצם אומר? כקו, איך להגיש מידע, איך להסביר את עצמך לאנשים, תנקוט בשניהם. שיהיה לך חיבור, שהדברים יהיו בהירים וברורים, ויחד עם זה שיהיה לך מה? פירוש. ככה מגישים מידע בכל תחום, ואז אומר הרמב"ם, וזיהוי היסטורי, שהוא באמת היא מאוד מאוד בעייתי, הזיהוי ההיסטורי הוא שהמשנה היא חיבור, אני קורא כמו שעשה רבינו הקדוש בחיבור המשנה, ולעומת זאת הוא כותב על הפירוש, וזהו דרך התלמוד, שהתלמוד פירוש המשנה. כן, פה הרמב"ם לא מסתפק ולומר שיש שני דרכים להגשת ידע, הרמב"ם גם מוסיף דבר נוסף, והוא זיהו היסטורי. המשנה היא חיבור והתלמוד הוא פירוש. זה משפט מאוד לא פשוט, מהסיבה הפשוטה, האם באמת המשנה היא משהו תיאר פה על חיבור? מישהו באמת משניות יודע מה לעשות?
יותר מפירוש אבל.
יש שם מחלוקות, יש שם דעות שונות, לא כך פשוט, כן? מחוויית לימוד משנה, ספק אם היא עונה על משהו תיאר, שזה מעין ספר פקלים. אלא כן, מה נניח? ברור שיש לו תפיסה מסוימת, שיש כללי פסיקה כאילו שתמונים בתוך... תוך המשנה עצמה. יש פה גם ההנחה שהמשנה הוא חיבור הפוסק. אבל כאן הרמב״ם נותן לנו מצד אחד את התמונת עולם שלו, הספרות חז"ל, והוא גם אבל מגלה במשפט הבא איך הוא תופס את עצמו, מה הוא צריך לעשות. ואני לא עשיתי פירוש, אלא חיבור דרך המשנה. ופה בקטע הקצר הזה ניצא המפתח להבין את עולמו של הרמב״ם, ואני ארחיב קצת בזה. אנחנו למדנו פה על כל תקופת הגאונים, אפשר לומר על הגאונים דבר מאוד יסודי ופשוט, שהם חשבו שהתורה שבעל פה נמצאת איפה? איפה נמצאת המסורת של התורה שבעל פה ליבד הגאונים? אצלם, אבל איפה, באיזה ספר? בתלמוד הבבלי. הגאונים סברו שהמסורת של תורה שבעל פה נמצאת בתלמוד. אני רוצה לחזור קצת, עסקנו פה ביחס של הגאונים לירושלמי. הגאונים חשבו שהתלמוד שווה מסורת תורה שבעל פה, לכן המאמצים הם כלפי התלמוד הבבלי, גם הריף, המאמצים הם כלפי התלמוד הבבלי, היות ותלמוד שווה מסורת, מסורת יש רק אחת, אז כמה תלמודים יש? יש רק תלמוד אחד, ולכן התלמוד הירושלמי עלי בד הגאונים הוא לא, הוא, לא, הוא לא תלמוד, הם לא לומדים אותו. הם לא לומדים אותו, הם לא משתמשים בו, כשרב סעדיה גאון ילמד אותם להתחיל להשתמש בו, אז איזה עמדה הם נוקטים כלפיו? שבתנאי שהוא משלים את הבבלי ולא חולק עליו, ואיך מתנסח רב שריר הגאון שנשאל, רב הייגאון, סליחה, מה לעשות עם הירושלמי הזה? אז הוא אומר, כשהוא נגד הבבלי, להתעלם. כשהוא משלים את הבבלי, הוא מסביר אותו להשתמש בו, והנימוק המדהים הוא, ולא גריע משאר פירושי הראשונים. מילים אחרות, הוא לא גרוע מהלכות גדולות, או מרב סעדיה גאון. אבל גם הלכות גדולות ורב סעדיה גאון, כל תוקפם יונקים ממה? מזה שהם יונקים מתוך המסורת, מתוך התלמוד. הירושלמי הוא לא תלמוד עליבה דגאונים, בגלל ההשוואה הזאת. כאן הרמב״ם, במשפט הפשוט הזה, חולק על כל התמונה ההיסטוריוסופית הזאת של התורה שבעל פה. עליבה דהרמב״ם, איפה התורה שבעל פה נמצאת? התורה שבעל פה לפי הרמב״ם נמצאת במשנה, כי המשנה היא החיבור. החיבור של התורה שבעל פה נמצא במשנה, לעומת זאת מהו התלמוד לפי הרמב״ם? הוא פירוש. הוא פירוש של המשנה. בטור שכזה, איפה מרכז הכובד נמצא כל הזמן? הוא נמצא במשניות. זה מרכז הכובד של התורה שבעל פה. התלמוד הוא מלווה אותו. מרכז הכובד הוא המשנה. שבעניין הזה, עמיחי שאל קודם על שורשים שלו, מפי פרופסור זוסמן למדתי שכנראה שיש לתפיסה הזאת שורשים ארץ ישראליים. פרופסור זוסמן, אז בוא נספר לך קצת עובדות. פרופסור זוסמן פרסם מאמר מאוד אופייני לו, מתחיל בעניינים מאוד טכניים שהוא הסיק מהם רעיונות עמוקים מאוד בעניינים של הבנת של תרבות. הוא בדק את כתבי היד של המשנה והגמרא. מכירים קצת העניין הזה, עסקנו מזה קצת שנה שעברה משם המבוא. מה שמתברר, קודם כל צריך לדעת התופעה שיש למשנה שני ענפי נוסח, ענף נוסח בבלי וענף נוסח ארץ ישראלי. תופעה שהסברתי אותה בשנה שעברה, נחזור עליה בקיצור למען הנוכחים שלא היו. יש תופעה שזיהו חוקרים שאפשר לזהות שנוסח המשנה שעומד לפני המוראים בבבל או שמשתקף בתלמוד הבבלי הוא לעתים שונה מנוסח המשנה כפי שהוא עולה מתוך התלמוד הירושלמי מכתבי היד הארץ ישראלי. כן, וזה לכן מכונה פה שני ענפים. יש ככל הנראה סיבות שונות להיווצרות של הנוסחים השונים האלה. בחלקם זה נראה גם המרכיב היותר דומיננטי, זה נובע מהמסירה של הטקסט, דהיינו הפרשנות משפיעה על הנוסח בסופו של דבר, אבל יש גם כנראה דוגמאות מובהקות שזה שייך כבר לשלב העריכה. כן, ראינו זה, כשלמדנו פה בבא קמא, ראינו שהמחילתא דרשב"י מכיל נוסחאות שהן מזוהות כנוסח בבל, למרות שהמחילתא דרשב"י הוא מדרש הלכה תנאי שברור שהוא ארץ ישראלי. זה מחזק כיוון מסוים שמראה כמה תופעה מורכבת, שאולי חלק מהדוגמאות הן שהמשנה מגיעה לבבל בשנת ירידתו של רב ובשנת 219, אז הוא מביא בעצם מהדורה קדומה יחסית של המשניות בארץ ישראל. רבי ותלמידיו ממשיכים עדיין בשלבים סופיים של עריכה, וכך ייתכן מצב שדווקא בבבל השתמר הנוסח היותר קדום שמהדורה קמה הוא דווקא הבבלי. בגדול התופעה הזאת מאוד מוכרת. מה שפרופסור זוסמן העמידו, שכשאנחנו מסתכלים בכתבי היד מגלים נתון מאוד מאוד מעניין, שכל כתבי היד של המשנה שיש בהם הוא משניות לבד, בלי תלמוד, רק משניות. אתם מכירים קצת את השמות של המפורסמים? כתבי היד המפורסמים של המשניות. השלושת הבכירים הם קפל, זה קויפמן, מניח שאין תלמיד בישיבה פה שלא ראה אותו פעם, נכון? צילום שלום, יש דבר כזה? אז נראה לכם, זה מציע, משפחת קויפמן העלתה עותק שלו לאינטרנט, סרוק, לפי הבסיס באתר של הספרי הלאומי, וזה קויפמן, הוא נחשב היום הבכיר, פי זה פאומה, פאומה א', ולמד זה נקרא לאו, שזה גם כתב יד קיין ברידג'. שלושת הכתבי היד האלה הם כתבי יד ארץ ישראלי. תורת שם ארץ ישראלים, כל כתבי היד השלמים של המשנה, כולם ארץ ישראלים, כולם. אין מנוסח בבל ולו כתב יד אחד של משניות לבד. אבל זה רק צד אחד של המטבע, זה צד שני. בכיתה הגניזה של הירושלמי, כלומר האופן העתיק שבו העתיקו את הירושלמי, אין משניות אלא רק תלמוד. לעומת זאת, בכל כתבי היד של התלמוד הבבלי, יש גם משניות. או בלשון אחרת, בבבל מסורת המסירה של הטקסט של המשניות והתלמוד הם כחיבור אחד, ואילו בארץ ישראל מה היה התפיסה? שהמשנה והתלמוד הם חיבורים נפרדים. אני אמחיש את זה בצורה הבאה. אני יכול להפנות אתכם למשנה בתחילת פרק שביעי בשבועות, אני יכול להגיד תעיינו, לא נראה עכשיו חשוד על השבועה, תלכו לשבועות פרק ז' משנה א', ואני יכול להגיד תלכו לשבועות ממדל אדם עוד ב' ותמצאו את המשנה, ושניכם תמצאו את המשנה. אבל ההבדל הוא שבצורת ההתנסחות הראשונה תפתחו ספר משניות, ובשנייה תפתחו תלמוד בבלי ותמצאו בו את המשניות. שבעצם מה ההבדל בין התפיסות? התפיסה שנראית כתפיסה הבבלית היא שהמשנה והתלמוד הפכו לחיבור אחד, הייתי אומר, כי החיבור הדומיננטי הוא התלמוד, שהמשנה הוא מכלל בתוכו, הוא הרובד הקדום של שהתלמוד מתייחס אליו. אסור לחלוק על הרובד הזה, אותו לומדים, אבל המשנה נבלעה על ידי התלמוד, משום שהמסורת היא עם תפיסה מאוד פשוטה, שאני בעצם אין הלכתה כבטראי, איך התורה שבעל פה נמסרת מחוליה לחוליה, מדור לדור, ולכן אני לומד מפי החוליה המאוחרת יותר שמסבירה לי את החוליה הקודמת, וככה המשניות הפכו לחלק מהטקסט התלמודי, אבל אני לומד תלמוד, אני לומד את המשניות דרך המשקפיים של התלמוד. למרות זאת בארץ ישראל שימרו תפיסה אחרת לחלוטין של יחס בין החיבורים. אני לומד משניות, החיבור הקנוני של התורה שבעל פה זה המשנה, הפירוש, התלמוד הוא פירוש שלו, כמו שאתם לומדים יש לכם קובץ של חידוש הרמב"ן, חידוש הרשב"א, חידוש הריטב"א, אז אני הולך עם פירושי התלמוד, המשניות של האמוראים, אבל הוא מחוץ לטקסט. שרק בשביל להשלים לכם את התמונה הזאת, פרופסור זוסמן גם העיר שייתכן שזה כבר משתקף בהבדל בין העריכה כבר בסוגיות של הבבלי והירושלמי. יש תופעה שחוזרת על עצמה הרבה מאוד בירושלמי, שהירושלמי מביא ברייתות ומאיר להם הערות. כשאדם לומד סוגיית ירושלמי יש לו תחושה שבבסיס עומדים דברי התנאים שמאירים עליהם הערות, לומדים אותם. יש, ואם אפשר להראות, חטיבות שלמות בירושלמי שציגתו את כל הפרק בתוספתא ופשוט העירו הערות. כדרכו של הירושלמי, לא ציינו לך את המעברים. כמו לא כתבו תניה וכו'. אתה צריך קצת לפתוח עיניים כדי להבין מה עומד לפניך. בבבלי לעומת זאת, בוא נדבר רגע על הסתמה של הבבלי, יש פה מגיד שיעור. מי מנווט אותך? מי אומר לך את השיעור? מי פורס בפניך את הכל? עכשיו, נכון, אצלו בשיעור, התנאים הם המקור המחייב. אבל מי מדבר? מי אומר את השיעור? האורחים. זה שתי תפיסות של מסורת, שהבבלית היא תלמוד. המאוחרים מכילים בתוכם את הכל ומוסרים, ואילו בארץ ישראל נכון לומר שהמשנה והתלמוד הם חיבורים עצמאיים, ולשון אחרת התורה שבעל פה נמצאת במשניות, והתלמוד אומר לך איך להבין את המשניות, איך לקרוא אותם, אבל אתה הולך למשניות. מה שנראה בבסיס דברי הרמב״ם שקראנו באיגרת על פנחס הדיין, שהרמב״ם עם כל זה שהוא מושפע עמוקות מהמסורת הספרדית שהיא באופן ברור מסורת בבלית בלי שום ספק בדבר הזה, הרמב״ם אימץ מבחינה היסטוריוסופית את תפיסת העולם הארץ ישראלית, ולכן הרמב״ם הכמיהה שלו הייתה חזרה לדפוס של המשניות. שאני אומר את זה אולי בצורה קצת שונה, הרמב״ם חש והאמין בכל ליבו שהמעבר ממשנה לתלמוד ולהפוך לתלמוד למרכזי הוא בעייתי. הוא בעייתי בגלל שככה בחור מסיים שנות לימוד ואין לו מושג מה הוא למד. הוא בעייתי כי התורה צריכה להיות ברורה, כי התורה צריכה להיות עם היקף שאפשר להשתלט עליו, הרב ברנדס יש לו מאמר מאוד יפה בנטועים, ששם הוא מציין שברכות תלמוד תורה לרמב"ם בפרק א' משמע שהוא כאילו מציג לנו פעמיים את מצוות תלמוד תורה. פעם אחת הוא מציג אותה כחובת האב ללמד את הבנים שלו, ופעם שנייה הוא מציג כחובה ללמוד תורה כל החיים שלך. והוא מציע שהרמב"ם ראה שני מוקדים בתלמוד תורה, זה מוקדים שאנחנו לא מספיק מזנים אותם בישיבה, שתדעו. מוקד אחד שהאבא ילמד את הבנים, לתת לבן שלך השכלת בסיס. אבא צריך לתת לילד שלו, אתה רוצים לדבר בשום מימון, האם ההורים שלכם צריכים ללכת את האוניברסיטה, או כמה הם צריכים כאילו, עד איפה החובה שלהם. ויש אחרי זה עניין אחר, אני רוצה ללמוד, אני רוצה חוגים, לא יודע. עכשיו, הוא מדבר הרב ברנדס, שהרמב״ם חשב שיהודי צריך לקבל קודם כל ידיעה ישרה ופשוטה ביסודות של הדברים. ובמצב דברים, שעומד מול העיניים שלך, לך תלמד בבלי ותדע מה עושים. איזה מין חיבורי הלכות יש בימי הרמב״ם? הרמב״ם חש שרוב היהודים לא מסוגלים לומר לנו בצורה פשוטה וברורה מושגי יסוד וכל מיני תחומים, ידיעות יסוד, והוא האמין בכל לב שיש חשיבות עצומה לקיום של חיבור, שמה הוא מסוגל לעשות? לתת לנו ידע בסיסי וברור, כמו שהוא תיאר את החיבורים. בלי פלפולים, בלי כלום, פשוט תהיה יהודי עם ידע קנוני נקרא לזה. והרמב״ם מצד אחד האמין בחשיבות הקנונים. תסתכלו קצת בקובץ שלנו, אני אקח אתכם לכמה מקורות, שהרמב״ם מדבר על זה במפורש. עד כמה חשוב לרכוש ידיעה ברורה ויסודית. זה בשורה... כן, תסתכלו למשל בשורה 172. זה איגרת לרב יוסף בן יהודה. שם הרמב״ם מנסה לתאר לו, למה כתבתי את משנה תורה? אז הוא כותב לו, דע, כי לא חיברתי את החיבור הזה כדי להיות גדול בישראל על ידו ושיצאו לי בוניטין בעולם. לכתחילה חיברתי אותו וסהדי במרומים בעבור עצמי כדי להיפנות מהחקירה והחיפוש אחרי ההלכות הדרושות בכל פעם. ולמען עת הזקנה או לשם השם יתברך, כי, והוא כמעט נשבע, תראו, כי באלוקים, קנו קינאתי להשם אלוקי ישראל בראותי לפני אומה שאין לה ספר כולל לאמיתו של דבר ואין לה דעות אמיתיות ומדויקות. כן, שזה מילים מאוד פשוטות. הרמב"ם אומר, דת צריכה שיהיה ברור מה היא אומרת, שיהיה לה חיבור, היא חייבת את זה. ומה היה מצב הדברים בימי הרמב"ם? ופה אנחנו צריכים לקרוא קצת בהקדמה לפירוש המשנה, ואנחנו נבין את המניע המרכזי של כתיבת משנה תורה. היות והרמב״ם רצה שיהיה חיבור, ומצד שני הרמב״ם האמין שחייבים את החיבור הזה לפרש על פי מי? על פי התלמוד. התלמוד הוא הפירוש. הרמב״ם לא חלם על משניות כפשוטן, מה שהיום מדברים. זה עולה בבירור, בוא נקרא את זה. בהקדמה לפירוש המשנה, שם הם האמין שצריך פרשנות מסורתית, אבל בכל זאת, היות ואתה תקרא משניות, אתה חייב לפרש על פי התלמוד, יוצא שלמעשה המשנה חדלה לתפקד כמה? חדלה לתפקד כחיבור, כי אי אפשר רק לקרוא משניות ולהגיע למה שהחיבור אמור להעניק לך. אתה חייב ללמוד איתו עוד איזה 20 דפי בבלי. או בלשון הרמב"ם, בוא נראה את זה בהקדמה לפירוש המשנה. הרמב״ם פה כותב, זה ממש בתחילת הקובץ שלנו, בוא נחזור לשם. הרמב״ם כותב בשורה 20, וראיתי אחרי כן לחבר על כל המשנה חיבור הכרחי כמו שאבאר בסוף דבריי אלה. ומה שהביאני לכך, מפני שראיתי התלמוד עושה במשנה מה שלא יוכל שום אדם להשיגו בסברה לעולם. שהוא מביא כללים ואומר לך שמשנה זו נבטא באופן כך וכך, או שזאת המשנה חסרה בלשונה או צריכה להיות כך, נקרא חיסור עם החסרה, כן? או שזאת המשנה לפלוני וסבור אותו כך, ועוד שיהיה שהוא מוסיף בנוסחה, הוא חסר ממנו, מגלה טעמיה. כאן אמר, אתה יכול לקרוא את זה כביקורת, מאיפה התלמוד יודע את זה? מבחינתו ההיגד הוא הפוך. היות וברור לו שצריך לפעול על פי התלמוד, אבל מצד שני מה ברור לו? שאי אפשר לבד מהמשניות להגיע לפירושי התלמוד, לכן הפועל היוצא הוא שהמשנה חדלה בזמנו להיות... להיות חיבור. לא, עם ישראל אין לו חיבור, כי צריך ללמוד משנה עם גמרא, אפשר רק ללמוד משנה. והוא ממשיך ואומר, וראיתי, וראיתי שמי החיבור על כל המשנה כפי שהכוונה שנבהר, יהיה בו ארבע תועליות גדולות. תראו, אין לזה שום עירור על סמכות הפרשנות של התלמודים, אבל כן הפנמה שאין יותר חיבור לעם ישראל. האחת, שנודיע פירוש המשנה הנכון וביאור דבריה. מי אומר לי מה נכון? התלמוד. שלפי שאם תשאל גדול שבגאונים על פירוש הלכה מן המשנה, לא יוכל לומר לך בה שום דבר, אלא אם כן היה זוכר על פי תלמוד אותה הלכה. הוא יאמר לך, עד שנעיין מה שברו בה בתלמוד, ואין ביכולת שום אדם לזכור כל התלמוד על פי, ובפרט שההלכה אחת במשנה מתפרשת בארבעה וחמישה דפים, יש שנכנסים מעניין לעניין, בהוכחות והקושיות והתירוצים, עד שלא יוכל לסכם מה שנתברר בפירוש אותה משנה אלא בקיביון. כל זה אם לא תהיה אותה הלכה מאותם ההלכות שאין פירושה מסתיים אלא בשתיים שלוש מסכתות. שנית, הפסקים, שאני אומר לך על ידי הפירוש ההלכה, כל ההלכה כדעת מי המעשה, והשלישית שיהיה כמבוא למתחיל בעיון, ללמוד ממנו דרך דיוק הדברים ובאורם, והרביעית, שהוא יהיה כמזכיר למי שכבר למד ויודע. מילים מאוד פשוטות, רמב"ם פה מתאר במילים מאוד ברורות את העובדה שהמשנה חדלה לתפקד כחיבור, היות ולימוד המשנה חייב להיות צמוד תלמוד, וכן מהו בעצם החזון, מה החלום של הרמב"ם במשנה תורה? לא רק לכתוב חיבור הלכה, יש לנו עוד לנו מה לעשות. נכון, אבל החזון הסופי הוא משנה תורה. מה החזון הסופי שלו? לכתוב חיבור מחדש, בעצם להחליף את המשנה. לכתוב משנה חדשה, או בוא נאמר איזה רמב"ם. פירוש המשנה היה שלב ביניים שמה הוא אמר, בוא מה אני אעשה בפירוש המשנה? אני אאפשר למשנת רבי מה להיות? לחזור להיות חיבור, כי מה אני הולך לסכם בפירוש המשנה? את פירושי התלמוד. אבל אני אשים אותו לפניך בצורה כזאת, שתקרא משנה עם פירוש המשנה. אפשרתי למשנה לחזור להיות חיבור, אבל השלב הבא היה לעבור למשנה תורה ולהגיד, הגיע הזמן לנסח מחדש את ההלכות בלשון חיבור, ניסוח שכבר ייקח בחשבון את כל פירושי התלמוד, ומראש יכתוב לך את הדברים בסגנון החיבור, וזהו משנה תורה. בלשון אחרת, בניגוד למונוגרפיה, סליחה? בניגוד למונוגרפיות הגאוניות, או הלכות הריף, שכתבו הלך על המייסטר לבני הזמן. אני כותב עכשיו עבור יהודי אנדלוסיה. הרמב״ם ראה את עצמו כממש כבן דמות של רבי יהודה הנשיא, שכותב חיבור שהולך להיות לעם היהודי כולו, שהאופק שלו הוא לא הלוך אלה מייסל, ולכן הוא מבטר על ג' סדרים ועובר לבב סדרים. לכן הרמב״ם כותב בשפה העברית, הוא לא כותב ערבית, כי הוא לא כותב בשביל היהודי השכן שלו בבית כנסת, הוא כותב בשביל עם ישראל כולו. זה החזון שלו. לכן הוא משוויט את המקורות שלו. אילו הוא היה משאיר את המקורות שלו, החיבור, זה לא היה חיבור, זה היה פירוש. מצד שני, הוא היה מודע למחיר שהוא משלם להשמטת המקורות. נדבר על זה אחר כך. ובגדול, זה החזון של הרמב"ם, זה לא חיבור שנכתב עבור בני הזמן במקום הזה בלבד. זה חיבור עם אופק שלא חלם עליו אדם לפניו בתרבות שהוא צמח בה. הרמב"ם חלם כאמור להחזיר עטרה ליושנה ולתת לעם ישראל חיבור. עכשיו תראו מה זה חיבור. אתה יכול לפתוח כרך אחד, אין פה אף פירוש, אפילו אין פה רייבד, אין פה השגות, כן? יכול לפתוח ספר אחד. כמה זה נוקח ללמוד את כל הספר הזה? אם אתה חבדיק ורוצה לעשות שלושה פרקים ביום, תוך שנה גמרת אותו. אתה יודע יסודות על כל שישה סדרים, החיבור הזה מאוד ברור מה צריך לעשות. אתם יודעים למה אף אחד מבלבל? כי משווים אותו למקורות שלו. אבל אם היית קורא אותו בלי המקורות, אני אקח דוגמה. הרמב״ם שלמדנו בשבוע האחרון על למה בשטר אין שבועת מודה ומקצת, למה הוא הפך להיות מסובך? כי בגמרא משמע שזה בגלל כפירת שיעבוד קרקעות, וברמב״ם מה כתוב? שזה בגלל שאתה לא יכול להודות במשהו שאתה לא יכול לכפור בו. זה לא נקרא הודעה, כן? למה זה הפך לרמב"ם שדנו בו ושפכו עליו נערות של דיו? כי שבו אותו לגמרא, באמת הקורא אותו לבעל. האם הוא היה ממלא את יהודו כחיבור? בוודאי שכן. מצד שני, למה זה מוצדק להגיד לו סליחה המקורות שלך? כי כל החיבור הזה, מאיפה אמור לנוק את סמכותו? מהעובדה שהוא מסכם נכון את מה שכתוב במקורות. מכאן כל המתח הזה. אבל בגדול זה החזון של הרמב״ם שאותו הוא רוצה להגשים. והרמב״ם בעצם המהפכה שלו הוא מעבר מתלמוד למשנה, כשפירוש המשנה הוא שלב אחד מטרים, זה לתקן את ה... לאפשר למשנת רבי לחזור למטרתה המקורית עד שהוא מגיע למטרה הסופית. על רגע זה אנחנו נבין גם את המהפך שיש בירושלמי אצל הרמב״ם. למה יש פה את הלכות הירושלמי? אני אסביר את זה בקצרה, כי זה פשוט צומח כולו מתוך הדברים שלמדנו. למה הגאונים הוכרחו לא לראות בירושלמי תלמוד? איזה סיבה? כי אם התלמוד שווה למסורת, אז כמה מסורות יש? אחד. כמה תלמודים יש? אחד. אבל אם המסורת היא במשנה ולא בתלמוד, והתלמוד הוא פירוש, כל ילד שמתחיל ללמוד גמרא יודע שלכל טקסט ייתכנו כמה פירושים. ולכן יש אצל הרמב״ם שדרוג מחודש של הירושלמי, קודם כל חזרה לתלמוד. בעוד שהגאונים כאמור אומרים, זה לא גריע מפירושי הראשונים, הרמב״ם רואה בו תלמוד, בהקדמה למשנה תורה. בכל מקום שמצטט ירושלמי, יש שני תלמודים. זה שדרוג ראשון, שהוא תוצאה ישירה של השינוי בתפיסה של הפיכת התלמוד מהמסורת לפירוש של המסורת. מה שיש בלכות הירושלמי הוא ביטוי נוסף לדבר הזה. מה דרך המלך של רמת הידיעות וההתמצאות של גאונים וראשונים בירושלמי? זה ברמה של אם אתה יודע נחמד, אם אתה לא יודע לא נורא, או ברמה זה לא קנוני. אם משהו לא קנוני לא חייב לדעתו באופן רציף, שיטתי. זה כמו שאנחנו מתייחסים לכל מיני ציטוטים מאחרונים. הם מאוד שמחים לקבל איזה ציטוט. מצד שני, לא יודע כמה חבר'ה פה יושבים ולומדים על כל סוגיה, על כל הקצות וכולי. אם יהיה קצות, מה לא נצטט, לא נשמח בו. בגדול, ככה נראה רמת הידיעות של הראשונים בירושלמי. אבל אם הירושלמי הוא תלמוד, תלמוד מראוי, בלימוד שיטתי, צריך לעבור עליו בשיטתיות ולהסיק ממנו את המסקנות ההלכתיות. צריך לשבץ אותו במקומו הראוי והנכון, ובחומר. זה עדיין לא אומר שהוא הופך להיות שווה ערך לגמרי לבבלי. עדיין לא אומר את זה. לא בהכרח. יש אמנם דעה כזאת שהיא מיוחסת לגדול העולם, הרייבט. הרייבט כותב במקום מסוים, כן, רמב"ם פה פסק על פי ירושלמי כמו שדרכו תמיד. אבל לאמיתו של דבר, אני חושב שכל מי שעיניים בראשו ולוקח את משנה תורה ומשווה אותו לתלמודים, יראה לנחניים שלו שזה בבואה לתלמוד הבבלי. יכול להיות שהוא השתמש בניסוחי הלכות מסוימים בירושלמי, אבל זה ברור שהוא בבלי, זה ברור שהוא כך. והדומיננטיות של הבבלי ניכרת לכל מעיין, למעט בספר אחד שברור לנו למה ירושלמי שם יותר דומיננטי, ספר זרעים. בסדר, זרעים אפשר להראות, אם יש לי דוגמאות קונקרטיות, שהרמב״ם העדיף את פירושי הירושלמי שנאמרו ישירות למשניות, על פני הצעות פרשנות של הבבלי שנאמרו תוך כדי שקלא וטריא, אגב צרכים של הסוגיה. כי הרמב״ם אמר, הבבלי בפרשנות שלו, היא לא נאמרה ישירות מול המקור, היא נאמרה מתוך כל מיני שיקולים שהיו בסוגיה המקומית. ובפירוש בזרעים הוא העדיף את התלמוד הירושלמי. וברוב בספרים האחרים, זה לא ניכר בכלל, אבל הוא כן היה חייב לתת דין וחשבון מחודש למה יש בחורה לתלמוד הבבלי, שהרי ירושלמי הוא תלמוד וכי למה שלא יש וערך. ואת ההסבר הזה הוא נותן בהקדמה למשנה תורה, שמה מציין שמה שהתלמוד הבבלי חייבים כל ישראל לנהוג כמוהו לפי שכך נהגו כל ישראל. ואילו אחרות הרמב"ם אומר, אני יש לי תפיסת עולם אחרת של איך נראה התורה שבעל פה, אני גם כותב אחרת מכולם. וכולם רואים שהרמב"ם בחר בדרך הכתיבה של המשנה, ואף על פי כן הרמב"ם אומר, אבל ההלכה עצמה היא נשארת אותה הלכה, היא לא באה לשנות את כל מסורות הפסיקה. כך נהגו כל ישראל. זה נכון שכל ישראל נהגו כך כי הם חשבו שהתלמוד הירושלמי לא תלמוד, אבל בגדול הרמב"ם אומר, אני לא בא לערוך מהפכה במסורות הפסיקה, אבל כן, בפירוש הירושלמי נמצא בו יותר דומיננטי, יותר נוכח מאשר אצל ראשונים אחרים. כן, בבקשה.
יש
התייחסות
של בני תקופתו, אזור בני תקופתו לשאיפה הזאת?
לא שידוע לי, אבל אני אומר, בארץ ישראל יש איזה בסיס מאוד חזק. עכשיו תזכור שהרמב״ם עבר לארץ ישראל, הרמב״ם חי ופועל ברוב ימיו במזרח התיכון, לא בספרד. כמו שהוא אנדלוסי לגמרי. כלומר, הרמב״ם כל ימיו קרא לעצמו הספרדי. כל ימיו הוא קרא לעצמו כך. הוא הבן של הדיין מקורדובה, והוא ספרדי, ספרדי, אבל עדיין, אולי יש השפעות ארץ ישראליות, אבל בגדול, זה הסוד של הרמב״ם. עכשיו, החלום הזה, תבינו, זה חלום שהוא לא רק, בוא נכתוב קצת שמירת שבת כלחתה. זה להיות כמו רבי יהודה הנשיא, וכל מי שקורא בכתביו, יודע שהאיש ידע את גדולתו, הוא דרש מעצמו בגלל שהוא היה אדם גדול, והוא בפירוש מתאר כך את עצמו, עכשיו בהקדמה למשנה תורה, מניח שהטקסט קצת מוכר, שהרמב״ם בא לתאר את תולדות תורה שבעל פה, אז הרמב״ם מתאר בהקדמה את רבי, וכמעט באותם מילים הוא מתאר את הרקע לכתיבת משנה תורה. כך למשל, כשהרמב״ם מתאר את הסיבה שהניע את רבי לחבר את המשנה, הרמב״ם כותב, ולמה עשה רבינו הקדוש כך, ולא הניח הדבר כמו שהיה, לפי שראה תלמידים מתמעטים והולכים, והצרות מתחדשות ובאות, וממלכת הרשעה פושטת בעולם ומתגברת, וישראל מתגלגלים והולכים לקצוות, כמו הילד עם האצבע בסכר, כן? כאילו הכל הולך להתפרק. חיבר חיבור אחד, תקשיבו טוב, אחרי שאתם יודעים את ההבדל בין חיבור ופירוש, זה מדויק לגמרי, תמיד. חיבר חיבור אחד להיות ביד כולם, כדי שימדו במהרה ולא ישכח. מדלגים עד שהוא מתאר את עצמו. הרמב"ם כותב, אני מקריא. ובזמן הזה תחפו צרות יתרות, זה כמעט אותם מילים. ודחקה השעה את הכל, ועבדה חוכמת חכמינו, ובינת נבוננו נסתרה. לפיכך, אותם, הפירושים וההלכות שחיברו הגאונים, נתקשו בימינו וכולי, ומפני זה ניארתי חוצני, אני משה ברבי מימון הספרדי, ונשנתי על הצור ברוך הוא. ובינותי בכל אלו הספרים, וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים, בעניין האסור והמותר, התמה והטהור, אפשר דיני התורה כולם, בלשון ברורה ודרך קצרה, שזה המאפיין העל של חיבור, עד שתהיה תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכל, ולא קושיה ולא פירוק. לא זה אומר בחו וזה אומר בחו. כן, בבקשה. בוודאי. הרמב"ם רואה את המשנה, אני חוזר, כלא ממלאת יותר את יהודה, והוא בא, כאמור בשני שלבים, הוא בא להציע לעם ישראל חיבור, שיהיה חיבור אמיתי שמתאים למאה ה-12, ולכן צריך לכתוב אותו מחדש. אלא מה, אי אפשר לגשת ולכתוב דבר כזה בבת אחת, ולכן ניתן פה קריאת כיוון, פעם הבא נרחיב בזה יותר, לעולם הזה של החיבורים של הרמב״ם. הרמב״ם, אפשר לראות שהחיבורים האלה, הם כולם מכוונים אותו כלפי המטרה הזאת, והוא עשה את זה בעיקר בשני שלבים. שני השלבים העיקריים שהרמב״ם עשה, שלב אחד היה האיסוף, הוא פשוט צריך לאסוף ולאסוף ולאסוף את כל ההלכות. שלמה יש לו דגש יותר חזק על איסוף מאשר כל קודמיו? מהסיבה הפשוטה שהרמב״ם חלם לכתוב על הכל. אם אדם נגיד עכשיו יחליט שהוא כותב מאמר באיזה נושא, כן, לא מזמן קראתי עמיחי, דוגמה, מאמר של איזה בחור שכתב על זימון לנשים. בסדר, הבחור למד את הגמרא בברכות דף מ"ה, קרא אנציקלופדיה תלמודית, השתמש במנועי חיפוש, עבד, 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 כתב מאמר מאוד יפה. כן? אבל כשאתה ממוקד מטרה, כשאתה יודע בדיוק מה אתה מחפש, זה דבר אחד, אבל כשאתה רוצה על הכל, אתה חייב לייצר איזשהו מנגנון איסוף מאוד מסיבי. שהכל, הכל, 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 הכל יעשה. ולכן החיבורים הצעירים של הרמב״ם אפשר לראות בצורה מאוד מאוד בהירה, הם חיבורים שכולם מכווני איסוף. הוא אוסף את כל ההלכות, הוא אוסף אותם ישירות מהתלמוד. מה זה הפירושי ג' סדרים? איך ספרדים כותבים פירוש? כל פירוש ספרדים הכולל בתוכו גם מסקנה, תמיד. ברח יש מסקנות הלכתיות, ברי מיגש. הוא הולך לתורת רבותיו, הולך בישירות לתלמוד. אני נוטה לראות את שני החיבורים האלה כבעצם חיבור אחד מבחינת המגמה היסודית שלהם. מה זה הקונטס השגות על הריף? הוא בעצם הולך לריף, ומול הבבלי מה הוא עושה? אתה משיג על ספר, אתה מצד אחד כאילו מחפש את הפגמים שבו, אבל אותו של דבר אתה עושה דבר אחר, אתה קונה אותו בשינוי בלשון אחר. כשהרמב״ם עובר על כל הריף ומשיג מה הכוונה, הוא בדק האם הוא מה האוסף של ההלכות שלו. כלומר, הוא קיבל את רוב הריף, במקומות מסוימים הוא הציע לשנות, ובגדול יש לו עכשיו אפשר להגיד אוסף של ההלכות של הבבלי, ומה צריך להשלים אותו? הירושלמי. אמר, אוגר לעצמו את כל המידע התורני. כשהוא גומר לאגור את המידע התורני, הגיע הזמן לעבור לשלב הבא. שהשלב הבא הוא נעשה למדו של דבר בשני שלבים. השלב הראשון היה מה שאמנון ככה לחץ עליי, היה לכתוב את פירוש המשנה, שהוא אמר, אחרי שכל הפרשנות התלמודית יש בפניי, אז מה אני אעשה? אני אתמצאת אותה, כלומר אני אכתוב אותה בצורה מעין חיבור, בזיקה לחיבור הקדמון של המשנה, וזהו פירוש המשניות. פירוש המשניות היה שלב ראשון, וכנראה שלא נחה דעתו של הרמב״ם העניין הזה, ולכן הרמב״ם החליט שהוא הולך לעשות דבר יותר דרמטי. במקום רק לתמצאת בתוך פירוש המשנה את כל הפירושים, הרמב״ם החליט אני אכתוב את המשנה מחדש, ולצורך זה הרמב״ם לקח על עצמו עוד יעד, וזה נדבר יותר בפעם הבאה. היעד היה, הרמב״ם אמר, אני חייב לא רק לאסוף, אני גם חייב למיין מחדש. אני רוצה לומר כמה מילים על המיון.
זה השלב השני.
בוא נאמר ככה, האיסוף הוא כל החיבורים הצעירים. אני אוסיף עוד דבר שהיה רואי לומר גם קודם. חיבורים האלה ברובם הגדול לא הגיעו אלינו. פירוש ג' סדרים ברובו נעלם.
ג'
סדרים זה מועד נשים מזיקים בבבלי. הלכות הירושלמי נמצא בדרך נס איזה קטע טיוטה שלו בגניזה בכתב ידו של הרמב״ם. נזכרתי, הפירוש ג' סדרים, מי רואה אותו? החבר'ה מהאזור. הוא לא מפיץ את הספרים האלה. זה ברור למה, למה הוא לא מפיץ אותם? כי הם לא החיבורים שלו, הם שלבי הביניים. זה הכרטסת שלו. אני אוסיף לכם עוד דבר, יש מחקר על כתב ידו של הרמב״ם שהצביע על דבר מאוד מאלף, שיש לרמב״ם שני פונטים, יש לו פונט מרובע ופונט עגול. אני אסביר לכם בקצרה את ההבדל בין הכתב המרובע והעגול, הוא מאוד פשוט. הכתב המרובע יותר קרי, אבל החיסרון הוא שהכתב המרובע הוא לוקח יותר זמן לכתוב אותו, כי צריך להרים את העת יותר פעמים. שיעור קצר בפוליוגרפיה. השין הזאת, איזה אות יותר ברורה? זאת או זאת? פה הרמתי את העד כמה פעמים? פה פעם אחת. למיתו של דבר, השין הזאת היא השין הזאת, תקלו. זו אותה שין, נכון? עכשיו, כמה שפחות פעמים תרים את העד יותר טוב, כמו כמה שפחות תרים את העד יותר טוב, לכן הכתב העגול הוא כתב שיותר מהיר לכתוב אותו, מיוחד בשפות שמחברים אותיות, שזה דרך אגב ערבית. לא רק באנגלית, זה גם בערבית, כן? חוץ משש אותיות, ובערבית מחברים את רוב האותיות. אמא מרגיל לחבר אותיות, ויש לו שני פונטים של כתיבה, יש לו פונט עגול ופונט מרובע. מה שנראה בצורה פשוטה זה הדבר הבא, אתה משתמש לפונט העגול שהוא כותב לעצמו, הוא כותב טיוטות, כשהוא כותב להפיץ חיבור, אז הכתב הוא מרובע. כך למשל האוטוגרף של פירוש המשנה, נדבר על זה עוד, האוטוגרף של פירוש המשנה הוא בכתב מלבני. לעומת זאת, של פירוש המשניות, כן יש לנו, והוא עגול. לעומת זאת, אני הולך להלכות הירושלמי, הכל בכתב עגול. אלו חיבורי טיוטה, הם חצי דרך. אספתי את כל ההשגות על הריף. אז מה, אני כותב ספר ההשגות על הריף? אז מה מעניין את הרמה מכתוב? אני אומר, בוא להפיץ את ההלכה בעולם. לכן החיבורים האלה הם לא מופצים. לכן הפירוש נעלם, הכל נעלם, כי הוא הטיוטה. איפה מתחילים החיבורים הרשמיים? שהוא עובר לפה. פירוש המשנה הוא חיבור רשמי. כי החיבור הזה מביא את הקורא למקום שהרמה רוצה להביא אותו. מה המקום הזה? תלמד משנה, ותדע איך לפרש אותה, נכון? משנה תורה הוא חיבור. ולכן הקו פרשת המים עובר בשלב האיסוף, אבל כדי לעבור מהמשנה למשנה תורה, אי אפשר לערוך את זה בבת אחת, כי לרמב״ם יש חוסר נחת מסוים. ופה מגיעים לעניין מאוד עדין אצל הרמב״ם. מצד אחד הרמב״ם רואה רבי כדמות שהוא רוצה ללכת בעקבותיו ולכתוב כמו. מצד שני, ולכן הרמב״ם מתאר, תחזרו לפה, אמר, המשנה היא חיבור ואני כותב חיבור. אני כמו רבי, כך הרמב״ם אומר. כשהרמב״ם מתאר את משנת רבי, אפשר לראות בלי סוף שהוא מתאר את רבי לאור הדרישות שהוא הציב לעצמו. אתן לכם דוגמה של דבר מאוד מאוד בולט, הסדר הפנימי של ההלכות. כל מי שלומד רמב"ם יודע שהרמב"ם מקדיש מחשבה מאוד עמוקה לסדר הנכון של ההלכות. המבנה של הספרים הוא לפי היגיון מושגי, לפי תפיסה של התחום. אתה הולך למשניות, אתה כמובן מרגיש קצת אחרת, או הרבה אחרת, כן? עכשיו הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשנה, מה היה ברור לו? שגם רבי היה לו איזה עיקרון מנחה, רק מה הוא צריך להסביר? להסביר מהו. עכשיו הצד השווה של כל הסברי הרמב"ם לכל הסדרים זה שהוא לא מצליח לתת הסבר אחד כולל אף ספר. הוא מתחיל בהסבר אחד, ההסבר נתקע, ואז הוא מתקן אותו, ומתקן אותו, לפעמים יש לו שלושה תיקונים. וכנראה שההסבר הוא באמת כי רבי, באמת, הוא לא היה מונע על ידי אותם דברים שהניעו את הרמב"ם. הוא נלך להסבר המפורסם בשם צונץ, שזה לפי גודל המסכתות. הוא לא התעניין לייצר איזה סדר מושגי. הוא אמר, טוב, יבמות הכי ארוך, להתחיל ביבמות, חלק כתובות. כנראה שיש תפיסה אחרת בכלל של העריכה, אבל הרמב״ם, היות והוא מתאר את רבי כחיבור, הוא מתאר את רבי כפועל כמור. מצד שני, אנחנו יודעים לוודאות של הרמב״ם הייתה אי נחת מהמשנה של רבי ומההסברים שהוא נתן, מהסיבה הפשוטה, שהוא בכל אחד מהספרים שלו הרמב״ם פועל אחרת. על צד אחד הוא מסביר את רבי, מצד שני אתה חש שהוא עובד אחרת. והרמב״ם בעצם ניגש למיין מחדש את התורה שבעל פה. הוא ניגש לסדר אותה מחדש. כשאלת הסדר, וזה אנחנו נסיים היום, שאלת הסדר היא שאלת על. לא סתם עניין אתה יקה או לא יקה, זה מה עובר לכם בראש. השאלת הסדר היא בראש ובראשונה אם אתה מבין ויודע או לא מבין ולא יודע. תחשבו מה, אם אתם יוצאים בסוף פעם המציע, אני נותן לכם קצת עידוד על החזרה של תוכנית בשבועיים הבאים. כמה זה חשוב לחזור, למדתם המון דברים. אבל האם זה מסודר לכם בראש באיזה מבנה? אם אתם מבינים את הקשרים בין הדברים? ובעיני הרמב״ם, אם אדם יכול לקרוא 100 דפים בדף יומי, זה הלימוד הקלאסי ששום דבר לא ממויין. קורא עוד דף ועוד דף ועוד דף. ואם אתה לא מארגן את הדברים, אתה בעצם לא יודע אותם. כשאני בספרייה שלי, אני חיפשתי השבוע מאמר, ואני לא מצא אותו, כי אין לי מושג יפוע, מאמר בעצם מבחינתי לא קיים. והצורך למיין ולארגן, הוא לייצר תמונה שלמה, ולהבין את הדברים. וכשאני קורא רמב"ם, מה שקראתי לכם קודם, מה שעוד נגיד לרבנו תם, אליבא דרבנו תם, מה הבעיה המרכזית שיש בספרות חז"ל, שצריך להתמודד איתה? שהיא מלאה סתירות. לפי הרמב"ם, מה הבעיה המרכזית של ספרות חז"ל? שהיא לא ממוקדת, שהיא לא מסודרת. זה לא אומר שהרמב"ם לא פותר סתירות, אבל בגדול, המשימת העל שהרמב"ם שם לנגד עיניו הוא, שאני צריך לסדר, למיין, לארגן מחדש, אני צריך אותם דברים שהוא תיאר, יש איזה נושא שנמצא בארבע מסכתות, צריכים להגיע למקום אחד, צריכים להיות בנויים למופת. זה עיקר מה שהרמב"ם עושה, ומה שנעשה בפעם הבאה, אני רוצה להבין איך הוא עושה את הדבר הזה, מה המיון שלו, איפה המיון שלו עומד מול המיון של רבי. בסדר, בשבוע הבא, בעזרת השם, נמשיך בענייני רמב"ם.